ברוכים הבאים לשידורי קשת, כל שידורי תורה. ובזמן הזה אנחנו מארחים את הרב שלמה ברין, שיעביר שיעור בנושאי המשך חכמה.
שלום. בפעם הקודמת אנחנו ראינו את מסגרת המאבק הגדול שמתאר המשך חכמה. המאבק בין הגוף לנפש. ושאלנו כיצד אדם יכול לצאת מהמבוך הזה. המשך חוכמה אומר בפרשת ואתחנן, אומר המשך חוכמה משפט מאוד 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 חשוב. במשפט הזה אומר, והנה התכלית האנושי, כי הנפש תהיה סבוכה בחומר, ובכל זאת תעוף כנשר אל מטרת השלמות והתכלית האמיתי. זאת התכלית, שלמרות שהנפש תהיה סבוכה בחומר, בכל זאת תעוף כנשר אל מטרת השלמות והתכלית האמיתי. יש לפנינו סתירה, כמעט הייתי אומר מיני ווי. כיצד נפש יכולה להיות סבוכה בחומר? עם כל המשמעות של כבלי החומר, כיצד יכולה להגיע למטרת השלימות והתכלית האמיתי? אמרנו שלמשך חוכמה יש בעניין זה לפחות שני מפתחות. הייתי אומר, שתי מגמות שמכוחם הנפש יכולה לעוף כנשר אל מטרת השלמות והתכלית האמיתי. המפתח אחד, זהו מפתח הבחירה, שדיברנו עליו בפעם הקודמת. זה מותר האדם, זה צלם אלוקים שבאדם, זה עניין הבחירה. האדם הוא בחירי, כפי שאומר המשך חוכמה, שלמותו תמיד חדש עמו. זאת הבחירה של האדם. האדם יכול לבחור. ההכרעה שהאדם עושה, לבחור, לעשות את הציווי, לקיים את ציווי השם, לבחור בטוב, זוהי תכלית שאין כדוגמתה. אני רוצה לקרוא עוד 2-3 משפטים בעניין אותה בחירה שכבר הזכרנו אותה בפעם הקודמת. אני אולי אומר, אביא לפניכם קטע מעניין ממה שכותב רב מאיר שמחה בספרו אור שמח על הלכות תשובה לרמב״ם. דווקא בהלכות תשובה הוא מזכיר משהו שהוא שמע מאבי אביו, זקנו הרב רבי חנניה כהן, זכר צדיק לברכה. הוא שאל כיצד משה, כיצד התורה מעידה למשה שהיה ענב מכל האדם אשר על פני האדמה, ייתכן? האם ייתכן שמשה רבינו היה שפל בעיניו ממי שבאמת הוא פחות ממנו? אולי זה נובע מחוסר הערכה עצמית? אומר הנשך חוכמה באור שמח, משה רבינו הגיע באמת למקום שהוא הפקיע את עצמו מן הגוף. ובלשונו, זוהר חומריותו בהירות גשמו נתהפך לרוחני. אצל משה רבינו הגוף לא הפריע יותר, ולכן הוא נעלה מכל הנבראים. והיה רואה תמונת כבוד השם פנים אל פנים. אבל זיכוך הגוף עד כדי כך שהגוף שלו הפך בעצם לדק רוחני, בכך הוא נעדר מן הבחירה, נשללה ממנו הבחירה. ולא היה שייך בו ציווי להאמין, משום שהכל הוא ראה עין בעין, לא שייך להאמין, הוא ראה את הכל בעיניו. והיה רואה פעולת כל מצווה ומצווה. זה משום שמשה רבינו הגיע למעלה כזאת שהוא תיקן את גופו לחלוטין. לכן אומר המשך חוכמה, לכן היא השפל בערכו מול הפחות שבישראל, שהוא צריך להאמין, והוא בחירי, אותו פחות שבישראל. הוא מאמין בהשגחת השם ובשלמותו ובמצוותיו. ולכן, אומר הכתוב, משה היה ענב מאוד מכל האדם. במה הוא היה אדם? במה? במה הייתה הענבה שלו? אשר על פני האדמה. הם על פני האדמה, הם לא רואים מה שמשה רבינו רואה. ולכן המצווה המיוחדת שלהם היא מצוות האמונה והבחירה, ובכל מפעלם היו בחירים. לא כן משה רבינו. בעצם באיזשהו מקום, התכלית האנושי היא הבחירה. אבל משה רבינו השיג גם את זה, ובכך נשללה ממנו הבחירה. אבל אנחנו שוב חוזרים אל התכלית שהנפש תהיה סבוכה בחומר, מבלי יכולת לזכך את החומר להיות רוחני. הרוחני והגשמי צריכים לדור בכפיפה אחת. כיצד אם כן אפשר להגיע לתכלית? לעוף, איך אומר, לעוף כנשר אל מטרת השלמות? זו כוחה של הבחירה. זהו כוחה של הבחירה. אבל אולי אני אומר עוד משפט אחד ונמשיך. אמנם זה פשוט, כי הנמצאים העליונים, זאת אומרת, האישים העליונים, זאת אומרת, המלאכים, גרמי השמיים, הם המוכרחים בשלמותם. לא כן האדם, הוא בחירי, ושלמותו תמיד חדש עמו. אני מצטט מתוך מה שאומר המשך חומה בויקרא י"ט. כי מה השלמות הנקנה לו בזמן העבר, זה לא מורה על העתיד. דיברנו על כך. ועוד משפט מדברי המשך חוכמה הנפלאים בפרשת יתרו, פרק כף פסוק י"ח. וכשם שבידו, אני מצטט, ידו של הקדוש ברוך הוא, לשנות את הטבע, ובידו לחלותיו ולבלותיו, ונגולו השמיים כספר לפניו, וכיוון שהעולם ברע ברצון, הרי יכולת ביד השם יתברך לגזור נצחיות לנפש ברצון. ושכר רוחני, והשגה אלוקית ברצון. זאת גזרה אלוקית, שהוא יכול לגזור השגה ברצון. ובמה? כיצד תבוא השגה? כאן אני קורא את המשפט הכל כך חשוב הזה, כאשר יעשו כל חוקי העולם והוויותיו על פי חוקי תורתו הקדושה, כאשר יגבירו בחירתם על חוקי הטבע, בני אדם יגבירו את בחירתם על חוקי הטבע, מסיבת רצון השם יתברך, אז יבוא להם השלמות האמיתי, וזה עיקר התכליתי. התכלית של האדם היא לבחור, והבחירה היא קשה בגלל הגוף. זה מצד אחד. זה מפתח אחד. אבל זה לא המפתח היחיד, והייתי אומר אפילו שבמפתח זה לא די. המשך חוכמה פורס עמדה רחבה. אולי במובן מסוים גם חדשנית. והייתי אומר שבמיוחד על רקע תקופתו, העמדה הזאת בולטת בשונותה ובניגוד למגמות רוחניות אחרות שהיו בתקופתו של המשך חוכמה בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20. כיצד מתגברים? כיצד, מהי הדרך להשיג את התכלית? כיצד ניתן להגביה עוף? כיצד אחד, כיצד ניתן להשיג השגה אלוקית? כיצד ניתן לדבק ברוחניות? אנחנו מכירים אנחנו מכירים בעצם שתי תנועות עיקריות. התנועה שהייתה בכוחה הגדול בסוף המאה ה-19, תנועת החסידות, הציעה דרך. הציעה דרך של דבקות, הציעה דרך של תפילה, של חוויה. הציעה דרך של טהרה מיוחדת במקווה. הציעה איזה דרך לעוף. שמה דגש מאוד חזק על החוויה של תפילה, על ניגון. אני כבר לא מדבר על אותם אמצעים חברתיים. ומה שנוגע לטהרת הגוף, הדגישה מאוד את עניין התפילה. זה במילים אחדות. הדגש שהדגישה תנועת החסידות. לעומתה, הייתה תנועת המוסר. תנועה שההיקף שלה הרבה יותר מצומצם. אבל בליטה היא פעלה, בליטה אפילו בפולין. פעלה תנועת המוסר, והיא הדגישה במיוחד את העבודה על הנפש, על תיקון המידות. התנועת המוסר לא עבדה על הגוף, היא עבדה על הנפש. היא באה לתקן את הנפש, היא באה לנסות להבין את הנפש, ולתקן אותה כדי להגיע ליראה. משום שהיא הניחה שלא ניתן להגיע ליראה, ולקיום מצוות, לקיום מצוות מוחלט, לא ניתן מבלי תיקון הנפש. כל עוד שהאדם ונפשו של האדם לא תהיה מתוקנת, לא יוכל לקיים היטב את מצוות התורה. ולכן, היא דרשה התבוננות, ותנועת המוסר דרשה דין וחשבון מפורט, תנועת המוסר דרשה כובד ראש, ללא ויתורים, ללא הנחות, ללכת עד הסוף. היא דרשה עבודה, עבודה, עבודה על מידותיו של האדם. לא על מה שאדם רוצה, על שאיפותיו, אלא על עבודתו ביומיום, לא על הצהרת כוונות. זו הייתה תנועת המוסר בגדול. כן, מה שניתן לומר במסגרת הזאת. כאן צריך לומר שהמשך חוכמה בניגוד לכך, ובניגוד לתנועת החסידות, הוא מציע דרך אחרת, מאוד לא מקורית. הדרך שהוא מציע זה תורה ומצוות. זה לימוד תורה וקיום המצוות. לכאורה דבר בנאלי, אבל זאת הדרך. המשך חוכמה לא מתפעל מהרעיונות של תנועת המוסר, ואנחנו אולי בהזדמנות אחרת ננסה להוכיח את הביקורת של המשך חוכמה על תנועת המוסר. כבן יהדות ליטא הוא בוודאי לא רואה בתנועת החסידות פתרון רוחני ככל הנראה. יש להניח שהוא העריך את גדולי התורה והחסידות, אבל הוא מציע את הדרך הפשוטה. הוא מציע את דרך קיום המצוות ולימוד התורה כדרך היחידה, ללא תוספות וללא קישוטים וללא דרכים, לא תיקון הנפש ולא חיפוש החוויה והדבקות. פשוט קיום התורה והמצוות. זה הפתרון של המשך חוכמה. והייתי אומר שהדרך הזאת של תורה ומצוות, צריך להבין הרי, לא, מה מחדש המשך חוכמה. ברור שכולם על אופליגה שצריך לקיים תורה ומצוות. מה שמחדש המשך חוכמה, זה את מידת ההתאמה. אבל לפני כן אני אומר, אולי אני אצטט שני ציטוטים מתוך המשך חוכמה. הוא אומר, כך, מרכז התורה והמצווה להחליש התאווה והמידות הרעות. כך אומר המשך חוכמה פרשת עקב. מרכז התורה והמצווה להחליש התאווה והמידות הרעות. במידה רבה מאוד, זה כמעט כמו שהרמב״ם אומר, במורה, בחלק ג' ח', מרמב״ם ציוויי התורה והזרותיה אינם אלא להכנעת כל דרישות החומר. הרמב״ם מדבר על הכנעה, המשך חוכמה אולי לא במקרה מדבר על החלשה. ביטוי קצת יותר מרוכח. וזה התלם החרוש בעצם, שרבים מבעלי טעמי המצוות ראו במצוות גורם מרסן, גורם מחנך, ששומר על האדם, כדי שלא ילך אחרי יצריו, כדי שידרבן ויזרז את האדם, להגיע, להגשים את הערכים הצודקים. אבל זה לא מספיק. בכך לא די. יחד, הייתי אומר, בד בבד, עם אותה דרישה של התורה לריסון צורכי הגוף והתאוות, אומר המשך חוכמה שצריך לקבל את המגבלות האנושיות על החולשות שלהם, על המגבלות שלהם ועל החסרונות אולי שלהם, עד כדי כך. תראו, כמו שאמרנו, בעלי המוסר תמיד הבליטו את הקושי בקיום המצוות ובדקדוקי המצווה. הם הבליטו, כפי שדיברנו קודם, את הקושי של דרך ההתגברות על כוח היצר. ולכן המנטליות הזאת שבמרכזה עומד ההר הגבוה הזה, הקושי, המאמץ, מאמץ מפרך לקיים את חובות התורה, זאת הסביבה המנטלית, הייתי אומר, של תנועת המוסר. לא כן אצל המשך חוכמה. המשך חוכמה מציב אלטרנטיבה, הייתי אומר, אלטרנטיבה מנטלית שונה. הוא אומר שהפער בין דרישות התורה לבין היכולת של הקיום האנושי הוא לא פער כזה גדול, לא כצעקתה, לא כמו שצעקו בעלי המוסר, המוסר. התורה הכירה במגבלות של הגוף ושל החומר. ולא רק זה שהתורה מכירה בכך, התורה לא מעוניינת לנתק את האדם ממגבלות הגוף והחומר. התורה רוצה להשכין שלום בין הגוף והנפש, ולא להכניע את הגוף. אולי אני אקרא כמה משפטים. שבאמת כאן אנחנו רואים את ההצהרה הגדולה של המשך חוכמה, שבעצם הגוף לא כל כך נורא. הוא לא אויב כזה גדול. הוא מפריע, נכון. אולי, אני אולי אוכל להגיד עכשיו משפטים, או לומר דברים שבמובן מסוים סותרים את מה שאמרנו בשיעור הקודם. תיארנו את המאבק הבלתי נגמר. אבל, אומר המשך חוכמה, נכון, יש מאבק, אבל בואו נראה איך מנצחים את המאבק הזה. ואולי עשינו את המאבק הזה קצת יותר מדי גדול. יכול להיות שהמאבק הזה הוא לא כזה נורא. אני רוצה לקרוא כמה משפטים. כמה משפטים מתוך דברי המשך חוכמה בפרשת נוח. כי משפטי השם ודרכיו אני מצטט, דרכי נועם וכל נתיבותי השלום, ולא אמסה על הישראלים מה שאין ביכולת הגוף לקבל. ומכל דבר האסור לא מנעה התורה בסוגה היתר. זה אותו סיפור על ילטה, יש את רב נחמן, שכל דבר שהתורה אסרה, התורה גם התירה דכוותו. ומשום זה, אומר המשך חוכמה, לא מצאנו מצווה להתענות רק יום אחד בשנה. וקודם הזהירה וחייבה לאחות. קחו למשל את נושא התענית, אני עוצר כאן כרגע. קחו למשל נושא התענית, העינוי, רק יום אחד בשנה. אנחנו מכירים באסלאם, אנחנו רואים סביבנו 30 יום צמים. מדין תורה צמים רק יום אחד. גם זה אומר המשך חוכמה, אחרי שהתורה מצווה לאכול בתשיעי.
ואני ממשיך לצטט מתוך המשך חוכמה, וכן לא מנע המשגל מלכל בניה, לבד ממשה רבינו. אז אנחנו רואים שהתורה, לא, כלשונו, לא אמסה לישראלים מה שאין ביכולת הגוף לקבל. זאת אומרת, אדם מישראל, התורה לא מאמיסה עליו עומס יתר מבחינת מה שצרוכי גופו, יצריו וחומרו יכולים לקבל. יש התאמה בין דרישות התורה, בין דרישות רוחניות ועולם המצוות של התורה לבין הגוף, שאותו בורא שברא את הגוף הוא גם זה שנתן את התורה. הדברים באים לידי ביטוי בצורה קצת יותר רחבה, וכאן אני רוצה באמת לקרוא קטע מאוד מעניין מפרשת אחרי מות, י"ח ב', וזאת גם כן הצהרה מה היחס בין מצוות התורה למגבלות הגוף. התורה, אני מצטט עכשיו, אני אקרא קודם כל את כל הקטע. התורה לא ציוותה ציוויים אשר יהיו קשים על חברת הגוף עם הנפש לקיימו. רק דברים אשר נטועים הם עליה נהיג על פיהם המזג הגופני במזג שווה. וכל טבעי לא יושבת. שימו לב איזה משפט יפה. וכל טבעי לא יושבת. התורה לא באה להשבית את הטבעי. וזה פירוש מאמרם. רמח איברים ושיסה גידים. יש רמח איברים ושיסה גידים. וכנגדם רמח עשה ושסה לא תעשה. שהבורא יתברך עשה את האדם ישר, אשר חלקיו יתאימו עם חלקי התורה. והנפש ינהיג הגוף בדרך המסודר מלוקי יתברך באופן נפלא. וממשיך המשך חוכמה ואני מצטט. לא גדרה התורה פרישת המאכל לגמרי יותר ממה אשר, מכפי אשר יכול לסבול מזג האדם. ולא מנעה עניין המשגל מאשר יעוט לקיים המין ולמזג הגוף וכיוצא בזה. ולכן אמר, שלא תדמו כי הוא קשה, קשה לקיים, ובלתי אפשרי לטבע הגוף לקיים דבר זה. לכן אמר להם, אני השם אלוקיכם, שאני הוא בוראכם ויודע טבעכם ומוסדות מזג גופכם. כאן, אני ממשיך לקרוא בדברי המשך חוכמה ואולי לומר משפט, באמת, אני חושב גם מבחינה ספרותית, משפט נפלא בעיניי. כי לא כבד הוא להתאפק בעד התאווה ולתת רסן לחמדה. אני שוב אקרא את המשפט הנפלא הזה. כי לא כבד הוא להתאפק בעד התאווה ולתת רסן לחמדה. זה לא כזה סיפור בלתי אפשרי. וממשיך המשך חוכמה. ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. שיהיו לחיות, או לחיות נפש האדם, ולהניגה באופן שיהיה טוב לו בעולם הזה ואשר חלקו לעולם הבא. לא דברים הממיתים. כשצוותה לכם, בני ישראל, על העריות, בטח ידע יודע הכל. כי הוא יעוט ונאות וקל להתקיים כמניעת כל האיסורים. לא איזה סיפור גדול. אני את המשפט, את המילים החודות אני הוספתי, לא איזה סיפור גדול. עד כאן. אילו מה בא אומר כאן המשך חוכמה? צריך קצת להנמיך את הלהבה, את האש של המלחמה הזאת בין הגוף והנפש. יש מלחמה. אבל בוא ננמיך אותה. יש... איך אומר הביטוי שהטביע, נדמה לי, בוגי יעלון? עצימות נמוכה. עצימות נמוכה. זו מלחמה בעצימות נמוכה. למה? משום שבסך הכל יש התאמה בין מה שהתורה דורשת לבין צורכי הגוף. כמה בעלי המוסר, אני אומר, תנועת המוסר, בעלי המוסר של תנועת המוסר, איזה מלחמה, איזה קושי, איזה הר אדיר, של קושי שאי אפשר לעבור אותו, הם ציירו. איזה עבודה מוסרית גדולה צריכה להיות צריך אדם לעשות כדי להגיע להיות איזה משהו. כמה שנים הוא צריך לעמול על נפשו, לתקן את מידותיו. אומר המשך חוכמה, לא לעשות מזה סיפור גדול. לא כבד הוא להתאפק בעד התאווה, ולתת רסן לחמדה. כי התורה לא מצווה מצוות שהן נגד הגוף. וגם לא מצוות שהן נגד הנפש. התורה לא מצווה להתענות. יום אחד בשנה, עוד מילא. וגם זה התורה המזהירה של לאכול קודם, שלא יקרה, שלא יהיו נערה חלילה. וגם לא ביסורי אכילה, וגם לא בענייני הריות. התורה לא אומרת לאדם להיות נזיר. בדתות אחרות אנחנו יודעים מה היחס לגוף. אנחנו מכירים את הנצרות ואת האסלאם. יש התאמה בין נותן התורה הוא גם בורא האדם, ולכן יש התאמה בין התורה לבין האדם. אולי נקרא עוד כמה שורות במשך חוכמה בעניין זה. בפרשת ניצבים אומר המשך חוכמה, גם בעולם המידות ניתן ההרגש בנפש והעדינות בצורתה, אשר בצורת הנפש נחקק אהבת המישרים. המידות הטובות חקוקות אצל האדם, כמו הרחקת האבל לזולתו, החמאס, הגזל, והריות אשת איש וכיוצא בזה. וכאשר יוסר מהאדם כל תאווה מעברת שכלו והרגשתו, אז ימצא חקוק בהרחקת האבל ואהבת הטוב והמועיל. זה חקוק בנפש. לכן אמר בירושלמי, בן עזאי אומר, זה ספר תולדות אדם, אין לך כלל גדול בתורה מזה, והוא כי האדם כשהוא קרוב לתולדתו, בלא שטוף תאוות מגונות, ובלא הפלגת מושכלים דמיונים כוזבים, הוא ספר גדול אשר בו חקוק וכתוב בעת אלוקי, הרחקת האבל ובקשת הצדק והחסד ומציאות השם יתברך, והרחקה מתאווה. כך הוא לומד, אפילו שהוא היה, ככה אדם צריך ללמוד מעצמו, במבט ישר, וזה שמר בצל אלוקים עשה את אדם שהוא כאלוקים, ואתם כאלוקים ממנו לדעת טוב הרע, ממנו מעצמו. כי הנפש בעצמה היא חקוקה בתכונות המוסר הנכונות. במילים אחרות, אומר המשך חוכמה, דבר דומה, בפרשת משפטים, על הפסוק, על התורה, בסוף פרשת משפטים, התורה והמצווה אשר כתבתי להורתם. איפה הוא כתב להורות את התורה והמצווה? הרי מה שמע בפשטות לפני כתיבת הלוחות. מתי הייתה כתיבה לפני הלוחות? אומר המשך חוכמה, אשר כתבתי, נראה, הרי זה לא ייתכן על התורה והמצווה, ולכן אומר, אשר כתבתי לאורתם, נראה שאלמלא ניתנה תורה, היו למדים צניעות, חתול, גזל מנמלה וכו', כפי שאומרת הגמרא. לכן אמר, אשר כתבתי בספר הטבע אשר יצרתי, שזה ספר של השם יתברך היוצרה, זה הטבע האנושי. טבע אנושי, אפילו הטבע של בעלי החיים. יש עוד ספר שבו הקדוש ברוך הוא כתב את עולם המידות. זה ספר הטבע. עד כדי כך. זה אפילו יותר מאשר האדם, זה גם בעלי החיים. אבל יש איזה, מעבר לאיזשהו מבט אופטימי, המשך חוכמה, כפי שאני אסכם כאן את הנקודה הזאת, רוצה באמת להנמיך את הלהבות. להנמיך את הלהבות. אולי אני אסיים את הנקודה הזאת, של אותה התאמה לטבע. צמצום הפערים שהמשך חוכמה חותר אליו, בין הגוף לנפש. מסיים אולי את, כפי שאמר חיים סולובייצ'יק אמר, מלחמת אלף השנים בין הגוף והנפש. לקראת המאה ה-19 הולכת להסתיים. או בסוף המאה ה-19. הרמב״ם אומר, לכאורה דברים דומים, אבל שונים. ובזה אני אסיים, מה חידש המשך חוכמה על הרמב״ם? גם הרמב״ם אומר שהתורה מתאימה לטבע האדם. כך אומר הרמב״ם במורה נבוכים חלק ב' למתת. ואמר חוקים ומשפטים צדיקים, אני מצטט מהמורה, כבר ידעת כעניין צדיקים מאוזנים, לפי שהם עבודות שאין בהם תורך, ולא גרעון כנזירים המתבודדים בערים ודומיהם. זאת התורה, לא נזירות. אבל מי שמדמה כעולה כבד וקשה שיש בסבל, כל זה טעות בהתבוננות. ולכמן אבאר קלותה באמת אצל השלמים. אלא שכל זה ביחס לחסידים. ואין לשקול קלות התורה וקשייה. לנבחנים לפי השלם שבבני אדם אשר מטרת התורה שיהיו כל בני אדם אותו האדם. גם הרמב"ם אומר שיש התאמה, אם כן, בין מצוות התורה לבין האדם השלם. אבל ההבדל בין המשך חוכמה לרמב"ם הוא עצום. הרמב"ם אומר של השלמים, לחסידים, אותם אלה שאין להם טעות בהתבוננות, להם אין תורך בקיום המצוות. משום שהרמב"ם שופט כל פעולה לפי התכלית שלה. המטרה של התורה זה תיקון הגוף והנפש, כידוע לפי הרמב"ם. התכלית שלה זו ידיעת השם. לכן המתבונן השלם, מי שהגיע למעלת השלמות, לא יהיה לו תורך בכך שהוא יצטרך לעבוד קשה מאוד להשיג את אותה תכלית. אבל זה רק אנשי מעלה. לפי הרמב"ם, אותם אלה שלא נמנים במועדון האקסקלוסיבי של השלמים, או החסידים, או המתבוננים, עליהם דווקא די יהיה קשה אולי של תורה. אולי עול המצוות יהיה כבד להם. אבל לא כך אצל המשך חוכמה. המשך חוכמה, תלמידו הגדול של הרמב״ם, מוריד את הרף, כפי שאנחנו אומרים. הוא פונה אל קהל רחב, לא אל הפילוסופים דווקא. אותו קהל שלא היה עובר את הרף הציפיות האליטיסטי של הרמב״ם. והוא מציג להם אלטרנטיבה הרבה פחות תובענית. אלטרנטיבה בת השגה. וזה היתרון הגדול של המשך חוכמה. ובזה אנחנו מסיימים את השיעור היום. ובכך בעצם ראינו את שני המפתחות הגדולים. או שתי המגמות, שני הכוחות, הייתי אומר שני הכוחות הגדולים, שבעזרתם יכולה הנפש הסבוכה בגוף להגיע לתכלית השלמות, ולעוף כנשר אל מטרת השלמות. שני הכוחות האלה של הנפש הסבוכה בגוף, לאפשר לה לעוף אל השלמות, למרות התסבוכת בגוף. אחד זה כוח הבחירה, והשני, זה כוח ההתאמה. צמצום הפער. התורה לא באה להילחם עם הגוף. היא באה לרסן. אבל לא להילחם ולא להכניע. ויש התאמה גדולה מאוד. גדולה יותר ממה שבדרך כלל נדמה. בין הגוף ובין הנפש. עד כאן. שלום לכם.